אתן מאזינות לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
במשך שנים שתיתי בצמא דיווחים בתקשורת על יונתן פולארד. בציונות הדתית אנחנו התפללנו לשחרור שלו, הפגענו למענו, ואני הרגשתי שכל דיווח בתקשורת מקרב קצת את השחרור שלו. בייחוד הייתי מבסוט על הכתבת הדתייה של גלץ, איליל שחר. כלומר, לפי הלעת שבו היא סיקרה את פולארד, ברור שהיא דתייה. שלום איליל.
שלום עקיבא.
את היית במשך שנים כתבת מדינית של גלץ. היום אפשר לספר שלמרות הלעת את לא באמת דתייה, וגם את עובדת היום בתאגיד. איך ההגדרה של התפקיד שלך?
סגנית ראש חטיבת החדשות.
אני חייב לומר לך שאני שבור בימים האחרונים. אני גדלתי על פולארד כצדיק ממש. בן אדם שילם מחיר בלתי נתפס. החיים שלו נהרסו כי הוא ריגל למעננו. והנה עכשיו, אחרי שהוא משתחרר, אני פתאום שומע בטוויטר, מעיתונאים, מראש הממשלה לשעבר, שהוא דמות שנויה במחלוקת.
יכול להיות שזה בגלל שאתה צעיר, אבל תודה. באמת סביב הדמות של פולארד, אני חושבת שהיה שינוי מאוד מאוד גדול, כי בהתחלה כשהוא נתפס וכשהמשפט התנהל, האמריקנים ניסו לעשות לו דמוניזציה, והאמת הצליחו, כי בציבור הישראלי רווחה התחושה שמדובר באיש שפעל למען הכסף, באיש שהרס באופן דרמטי את היחסים בין ישראל לארצות הברית וכמעט הביא לניתוקם, הרבה מאוד דברים שבעצם שאנחנו בוחנים אותם היום, יום, וגם, אתה יודע, תוך כדי התקופה הזאת, ראינו שכל אחת ואחת מהשמות האלה פשוט לא נכונה.
אהלן לכולם, אני עקיבא נוביק, ואתם מאזינים להסקט האקטואליה של כאן עוד יום. היום נשאל מי הוא יונתן פולארד, האם הוא ג'ונתן או יונתן, האם הוא באמת משלנו, והאם הוא ראוי לקבלת פנים מפוארת עכשיו בישראל. נחכה רגע עם החגיגות ונחזור 36 שנים אחורה. ג'ונתן פולארד הוא אמריקאי בן 30, במקור מטקסס, נשוי לאן, ועובד בחיל הים בוושינגטון. הוא אחראי על ניתוח איומים, ובין היתר הוא נתקל באיום שמדליק לו נורה אדומה.
הוא מגלה שחלק גדול מהתוכניות הנשק להשמדה המונית של מדינות ערב לא חשופות בפני ישראל. כלומר, למרות הברית הלכאורה מאוד מאוד אמיצה בין ארצות הברית לישראל ושיתוף הפעולה, וזה שארצות הברית אומרת שישראל היא בת בריתה החשובה ביותר במזרח התיכון, אין שיתוף פעולה מודיעיני מלא, ודברים שלדעתו ישראל צריכה לדעת, לא מגיעים לידיעתה. והוא מתחיל להעביר את החומרים האלה.
פולארד פונה מיוזמתו לאביאם סלע, קצין בחיל האוויר שנמצא אז בחופשה בארצות הברית, ודרכו הוא יוצר קשר עם ישראל, ומתחיל להעביר לסלע מאות אלפי מסמכים, ממש פיזית, טפים. ישראל שכרה דירה על יד השגרירות בוושינגטון, והציבה בה מכונת צילום כדי להעתיק מהר את כל הדפים שהוא מוציא שוב ושוב מהמשרד שלו. זה נמשך ככה חודשים ארוכים, פולארד מעביר סודות מבצעיים אל אנשי מערכת הביטחון, ורק כעבור זמן הוא מתחיל לקבל שכר כלשהו.
הוא מסתכל שכר מאוד מאוד זעום של 2,000 או 2,500 דולר, כולל החזר הוצאות, והוא לא מבקש שכר גדול או מתנות או דברים מן הסוג הזה.
זה כסף גרוע למרגל.
כן, אם קוראים קצת על מרגלים אחרים, בדרך כלל מרגלים, קודם כל לא עבדו בשיטה הזאת, לא כל פעם הביאו עוד ניירות ועוד ניירות, כי זה מסוכן. בדרך כלל מרגל אוסף כמות ניכרת של מסמכים, מגיע למדינה שעבורה הוא מתכוון לרגל, שם את המסמכים על השולחן ודורש בוכתה של כסף, מה שנקרא. סכומים שהיו באותה תקופה שמרגלים אחרים דרשו, מדברים, לפחות לפי הערכות, על 100,000 דולר, על 200,000 דולר. באיזשהו שלב, דווקא המפעילים הישראלים שרוצים שהוא יהיה ככה יותר מחויב, מציעים לו טיסה לאירופה ומתנות, וכן, הוא לוקח אותם, הוא לא אומר לא, שהוא שואל, אבל למה? הם אומרים, אתה חייל שלנו וחייל צריך לקבל משכורת.
בזמן הזה פולארד הוא אדם חילוני, זה לא הפולארד המזוקן עם הכיפה הגדולה שאנחנו מכירים היום.
בעצם שהוא נתפס, הרשויות בכלל האמריקניות לא ידעו שהוא יהודי, כלומר, הנושא היהודי הוא כנראה לא היה מאוד מאוד קרוב ליהדות בלשון המעטה, לפני שהוא נתפס. מאוד יטריד אותו הסיפור הזה שלא משתפים במידע, אבל היהדות זה לא היה משהו חזק בתודעה שלו כנראה.
ואז מתחילה ההסתבכות של פולארד, כשבמשרד שלו מתגלים מסמכים שלא אמורים להיות שם. ה-FBI מתחיל לחקור, לגשש, הטבעת סביב פולארד מתהדקת, והוא מודה בחקירה שלו שהוא מוסר מסמכים למדינה זרה. כלומר, מרגל נגד ארצות הברית, הוא רק לא מספר דבר אחד, למען איזו מדינה הוא מרגל.
ובהתחלה מבינים שהוא מרגל, אבל לא יודעים שהוא מרגל עבור ישראל. והוא זורק משהו שהוא מרגל עבור פקיסטן. גם זה כנראה בשביל לאפשר למפעילים שלו לברוח.
והם אכן בורחים על המטוס הראשון שיוצא לישראל, ובנובמבר 85 FBI פושט על הדירה של משפחת פולארד בוושינגטון, אבל ג'ונתן כבר לא שם.
הוא רואה שבעצם עוקבים אחריו, יש מעקב של ה-FBI, ובעצם המעקב כבר סוגר אותו, ואז הוא לוקח את האוטו, אותו רכב בצבע בורדו, והוא ואן אשתו נמלטים לשגרירות הישראלית בוושינגטון.
נסעתי בתוך העיר, ואז הגעתי לשגרירות.
זה יהודה חן, אז הוא היה נהג בשגרירות הישראלית, והוא הישראלי האחרון שראה את ג'ונתן פולארד חופשי.
זה היה פורד מוסטנג, ואז עם המראה הסתכלתי אחורה וראיתי בעצם שהאוטו הזה פורץ אחריי לשגרירות.
הוא לא מתקשר לאף אחד בשגרירות, הוא לא מבקש אישור כניסה, הוא פשוט ממתין שרכב, במקרה הרכב של ממלא מקום השגריר באותה את אליקים רובינשטיין, ייכנס בשער, בשער הברזל, ופשוט ככה ממהר לשים גז ונדחף אחריו לפני שהשער נסגר. אליקים, דרך אגב, לא היה ברכב באותה שעה, היה הנהג שלו. הוא פונה לנהג ואומר, כאן זה השגרירות הישראלית.
אמרתי לו, יס. ואז הוא נורא שמח, חיבק אותי ונשק אותי.
הוא ככה מחבק אותו ואומר בשמחה, אז בעצם זו לא טריטוריה אמריקנית. והנהג אומר, כן. ופולארד ברגע הזה חושב שהנה הוא ניצל, והוא הגיע לישראל, וכאן הוא יקבל בשגרירות את אותו מקלט שהוא רוצה לקבל.
ואז הוא התחיל לספר שהוא, התחיל להגיד לי שהוא נורא מפוחד, שרוטפים אחריו, שה-FBI אחריו, רוצים לראות בו.
אבל אז יוצא הקבט, הקבט השגרירות, ונותן הוראה להוציא אותו החוצה. לגבי השאלה, למה הקבט נתן את ההוראה להוציא אותו החוצה, יש גרסאות סותרות. מספר רפי איתן באיזשהו רעיון שטלפנו אליו ושאלו אותו מה לעשות עם פולארד, והוא זה שאמר תוציא אותו, תזרקו אותו החוצה. מצד שני, אנשים בתוך השגרירות שמנסים לשחזר את הרגע הזה, אומרים, זה הכל היה נורא מהיר, איך אפשר היה להספיק, להתקשר לרפי איתן? פשוט הקבט יצא החוצה, ראה שמישהו חדר לשגרירות ללא אישור, ולא ביקש אישור כניסה מראש, ואמר, תוציא אותו מהר החוצה, כי זה יכול להיות מחבל לצורך העניין. שבכלל לא, לא, לא בדקו מי זה הבחור שנכנס באותו רכב אדום עם רעייתו הג'ינג'ית, פשוט ביקשו להוציא אותו החוצה, ובחוץ כמובן היו נציגי ה-FBI ש... אסרו אותו מיד.
כלומר, מוציאים אותו פיזית מהשער לידי סוכני FBI ששמים עליו הזיקים?
כן, עוצרים אותו, ואז מגיעה הידיעה לישראל. עכשיו, לא הקבט למיטב הבנתי, ולא רובינשטיין הבינו במה מדובר, הם לא ידעו שמדובר במרגל ישראלי, הם דיווחו על איזושהי תקרית שהתרחשה מחוץ לשגרירות, על הסיפור הזה שרכב נכנס והוציאו אותו, ויושבי הרכב נעצרו מיד על ידי אנשי ה-FBI, אבל הם לא הבינו את המשמעות.
My husband said, do you know who I am? Do you know what I have done? And he asked him repeatedly, and he said, I don't care, get out of here. I don't want you here, just get out.
ככה תיארה את זה אין פולארד, שאז הייתה אשתו, וגם היא הוא אשמה בשיתוף פעולה איתו.
התביעה במשפט פולארד הגדירה את הנאשם, אחד המרגלים המסוכנים ורבי העלילה בתולדות ארצות הברית.
ומתחיל משפט שבסופו פולארד מקבל את העונש הכי כבד שהוטל אי פעם, נכון? על מרגל למען מדינה ידידותית.
כן, 30 שנה בכלא, יש גם חלקים חסויים של במהלך המשפט, שר הגנה האמריקני באותה עת, קספר ויינברגר, מוסר עדות חסויה שלא מתפרסמת בעצם עד היום. לפי הערכות, לפי מה שאנחנו מבינים היום, מה שהוא מספר באותה עדות זה שהריגול של פולארד הביא לחשיפה של 12 סוכנים אמריקנים שפעלו בברית המועצות.
איך ריגול למען ישראל קשור לסוכנים בברית המועצות?
או, שאלה מצוינת. אז הטענה שלו הייתה שבעצם פולארד העביר את המידע לישראל, וישראל שכרה עם ברית המועצות במידע הזה כדי לשחרר את אסירי ציון, שהיו מאחורי מסך הברזל, רצו להביא אותם לפה, שרנסקי ועידה נודל ויולי אדלשטיין ועוד אחרים, ובעצם העבירה את המידע הזה של פולארד, לברית המועצות. באותו שלב יכול להיות שבאמת קספר ויינברגר חשב והאמין שזה מה שהביא לתפיסתם של אותם 12 סוכנים. אין ספק, זה היה תקרית טראומטית מאוד עבור המודיעין האמריקני, איך ככה נחשפו כל כך הרבה סוכנים בבת אחת והוצאו להורג. טרגדיה גדולה.
אני יוצא רגע כדי למרקר את המידע הזה. בארצות הברית חשדו שבגלל פולארד נהרגו 12 סוכנים שלהם. זה לא רק 12 מקרי מוות, זאת פגיעה אדירה במודיעין שלהם מאחורי מסך הברזל, וכמו בהרבה סיפורים כאלה, לסיפור של פולארד, היהודי היחיד שפועל לבדו, הייתה השלכה על כלל היהודים במדינה.
הקהילה היהודית בארצות הברית מאוד מאוד נרתעת מהסיפור הזה, כי מתחילים לדבר עליהם במונחים של נאמנות כפולה, ואתם לא נאמנים לארצות הברית, ואין לכם ערכים אמריקנים, ומתחילים לחוש שמאוד מאוד רע ככה, כל אחד בסביבת מגוריו בקהילות, כי זה נוגע, זה נוגע בכל אחד מהם.
כמו היפנים במלחמת העולם השנייה.
כן.
שהוסמו בהסגר בזמן המלחמה חלקם, כי לא סמכו עליהם שהם מספיק נאמנים.
נכון, הם מאוד מאוד חוששים שהכתם הזה ידבוק בכל היהודים בארצות הברית, ובאמת מתנערים מפולארד באופן חד וברור.
בממשלת ישראל מבוכה אדירה.
ריגול נגד ארצות הברית עומד בניגוד גמור למדיניותנו. פעילות מסוג זה, במידה שאכן התרחשה, הייתה מוטעת, וממשלת ישראל מתנצלת על כך.
זה מזכיר הממשלה באותם ימים יוסי ביילין בהודעה רשמית. שומעים את החשש בקול שלו ושומעים אותו עד היום. הנה מה שהוא מספר בריאיון לסדרה שנשדר בקרוב בכאן 11.
אני לא אשכח את זה בחיי. התחושה הייתה שאנחנו עומדים מול ניתוק הקשר עם אמריקה. נגמר הסיפור. לא רק הסיוע ולא רק התמיכה, אלא אפילו הקשרים הדיפלומטיים. נדמה היה שנגמר הסיפור.
הדרג המדיני פשוט מבוהל, העיתונות מיישרת קו, הישראלי הממוצע קצת גם כן, בתקופה ההיא אין בציבור ממש חיבור רגשי לאזרח האמריקאי-יהודי שנעצר בוושינגטון, ולהמחשה, בינואר 88 מתארגן בכנסת מכתב תמיכה בו, ורק 23 ח"כים חותמים עליו. אבל בתוך זה מתחילה לאט לאט קבוצה של צעירים, ציונים דתיים, לעורר מודעות לנושא. ככל שפולארד יושב יותר שנים בכלא, העוול שנעשה לו מתחדד, ולרגש הדתי הזה נכנס הערך של פדיון שבויים. כלומר, פולארד הוא לא רק אזרח ממדינה זרה שנתפס ונענש במדינה שלו, הוא גם יהודי ששבוי שם. והתחושה היא שהדרג המדיני פה יכול לעשות הרבה יותר, אבל יש מולם מפגינים מעטים, די שוליים, והם פשוט לא מעניינים את התקשורת.
הייתי כתבת צעירה במעריב, ושלחו אותי לסקר את ההפגנות של הוועד למען פולארד. בהתחלה זה היה הפגנות של די מצומצמות, של 15-20 איש בכל פעם, מין משמרת מחאה כזאת.
דתיים.
דתיים, צעירים, תלמידי תיכון, בני 16-17. שאני בעיקר התפלתי מהלט ומהתשוקה שלהם לדבר, ומזה שהם נאספים בכל פעם מול משרד ראש הממשלה בירושלים ומפגינים.
מאחורי כל המטה והקמפיין של פולארד היו מעט מאוד אנשים, שמות אלמוניים כמו אשר מבצרי ואלי יוסף ועדי גינסבורג, לא אומרים כלום לאף אחד, ופולארד היה נושא נישתי מאוד באותם ימים, מסקרים אותו בהצופה, במקור ראשון.
הסיפור של פולארד באמת לא עניין את התקשורת ולא עניין את הציבור הישראלי.
אבל הפעילים האלה המשיכו להגיע לדעתי אלפי פעמים לכנסת.
סביב ככה, באמת 2004, זה מצליח הוועד למען פולארד לגייס חברי כנסת רבים שחותמים על מכתב לנשיא בוש דאז, שקורא לחון את פולארד. והם נותנים אותו לאריאל שרון, הוא נוסע לנסיעה מדינית לוושינגטון, ומבקשים ממנו לתת את המכתב לנשיא בוש. כששרון יוצא מהבית הלבן, אנחנו שואלים אותו, קווה שפרן שהיה זה כתב של גלי צהל, שואל אותו, נו, ראש הממשלה, נתת לבוש את המכתב, והוא ככה מתחמק ומשפיל מבט, ואנחנו מבינים שהמכתב הזה לא ניתן.
פולארד עם השנים מתקרב ליהדות, משנה מג'ונתן ליהונתן, ועם הזמן שעובר הוא נהיה לא רק נושא מדיני, אלא גם הומניטרי. הוא נמצא בכלא בטנר בצפון קרוליינה, ומשם הוא מדי פעם מפונה לקבלת טיפול רפואי, ואנחנו בארץ שומעים על החמרה במצב הבריאותי שלו, ואולי בגלל זה הלובי למענו בכנסת מתחזק.
ובאמת בשנים האלה, גם עם השינוי, כן, עבד למען פולארד עשה פעולות והצליח לגייס חברי כנסת, ראש הממשלה וגם במשרד החוץ מאוד מאוד חששו מלהזכיר את השם פולארד בפגישות מדיניות. ואפילו, אתה יודע, לא ניסו לבקש חנינה, לא ניסו לטעון את הטענה הזאת שזה העונש הכי חמור למרגל של מדינה ידידותית. שום דבר מהטענות האלה לא עלה בשיחות עם האמריקנים, כי עדיין הטראומה הזאת של איך עשינו את זה, איך העזנו לרגל בארצות הברית, עדיין היא רדפה את כולם בדרג המדיני. אז גם שרון לא נגע בזה, וגם אחר כך אולמרט, והיחסים בין אולמרט לבין בוש מצוינים. יש קשר חם וחיבה גדולה בין השניים האלה, וגם אולמרט לא מעלה את העניין הזה של פולארד באף אחת מהפגישות המדיניות.
ונתניהו התנהג אחרת? הוא נאבק למען פולארד? הוא התעקש?
כן, אין ספק. כשנתניהו עלה לשלטון, אתה יודע, בהתחלה גם לא היה ברור איך התנהלו היחסים שלו עם אובמה, אבל מהר מאוד הבינו שאין שם אהבה ואין שם חיבה, והיחסים היו מאוד מאוד קשים. ואז כבר נתניהו, אתה יודע, אולי בגלל שלא היה לו כבר מה להפסיד, אולי באמת כי הוא האמין במאבק הזה למען פולארד, קרא מעל בימת הכנסת לנשיא אובמה באופן פומבי לחון את יונתן פולארד.
המאמצים הבלתי פוסקים שאנחנו עושים כדי לשחרר את יונתן, מזמן כבר היה צריך לשחרר אותו. אני חושב שהדבר הזה מובן לכולם כאן, ואני מאמין שהוא גם מובן לקהלים הולכים וגדלים בארצות הברית.
והכדור שלג הזה מתחיל לצבור תאוצה. אם ב-88 רק 23 ח"כים חתמו לו, אז בינואר 2014 יש כבר 106 חותמים.
באותה תקופה גם הנשיא פרס יוצא לארצות הברית, וכחלק מזה שהוא מקבל שם את מדליית החירות, אז גם הוא, כל הביקור הזה הוא סביב הניסיון שלו לקבל חנינה עבור יונתן פולארד.
אבל עדיין יש את עניין הסוכנים שהוצאו להורג ברוסיה, וזה קטם אדיר על היחסים בין המדינות. אבל גם הקטם הזה, מתישהו מתחיל להעלות סימני שאלה.
Obviously because he's been in jail for 25 years, which is three times longer than anybody who's ever provided classified information to a friendly country.
לורנס קורפ, שהיה תת שר ההגנה של קספר ויינברגר, משתחרר משירות, יוצא לפנסיה, ולאט לאט המצפון מתחיל להעיק עליו, והוא שולח מכתב, בהתחלה מכתב לאסתר פולארד, ואומר, באמת, גם אני, שהייתי בתוך המערכת, אני אומר, נעשה לפולארד עוול.
זה היה בשנת 2010.
ואז גם קורב חושף ואומר, ברבות השנים, בשנת 94, גילינו מי באמת חשף את אותם 12 סוכנים אמריקנים בברית המועצות. זה היה סוכן CIA בשם אולטריץ' איימס, והוא גרם לחשיפה הזאת. זאת אומרת, זה לא על האדם הזה, שדם של אותם סוכנים, לא על הידיים של פולארד. אבל ב-94, כשהסיפור התגלה, אף אחד לא חזר אחורה והחליט לפתוח את התיק של פולארד מחדש, או לנסות לעשות משפט חוזר. זה כבר לא עניין אף אחד. פולארד נשאר בשלו עם האות קין הזאת, עם העונש החמור הזה. אף אחד בעצם שם לא ייקה על חטא.
איליל שחר מפרסמת את המכתב הזה, וב-2010 קורב גם מגיע לישראל ואומר את הדברים האלה למצלמות. פתאום זאת כבר לא טענה של מפגינים דוסים בקור של ירושלים, פתאום ההבנה שנעשה לאיש הזה חתיכת עוול תופסת תאוצה. ועדיין בישראל היחס לפולארד הוא לא חד משמעי. זה תמיד היה אישו של דתיים. בשמאל אמנם הסכימו על הסנטימנט, אבל לא נאבקו למענו. יש גם מי שאומרים שמדובר בסך הכל במרגל ולא באיזה אסיר ציון.
עשינו מה שיכולנו כדי לדאוג לו כשהוא נתפס. הוא עבד תמורת כסף, בהרבה מאוד כסף. הוא לא היה איזשהו מתנדב ציוני שבא והקריב את חייו.
מול הגישה הזאת שמשמיע אהוד אולמרט עומדים כמעט כל הדיפלומטים ואנשי הציבור הישראלים, כולל נתניהו שהכיר בו כסוכן ישראלי כבר בשנות ה-90, כולל ממשלת ישראל, שהעניקה לו דרכון, ובו כתוב השם דני כהן.
מי שהצמיד לו את הכינוי דני כהן בזמן הכהונה הראשונה של נתניהו כראש ממשלה, לדעתי זה היה דני נווה, מזכיר הממשלה של נתניהו, שנסע ונתן לו את הדרכון ואמר לו, הנה נקרא לך מהיום דני כהן, כפרפרזה לאלי כהן, כלומר אי אפשר להתכחש לזה. אני לא יודעת עם כמה המידע באמת שפולארד העביר בסוף סייע לישראל ברמה המודיעינית, אבל אני חושבת שהוא לאורך כל השנים הוכיח שהוא עשה את זה לגמרי ממניעים ציוניים ומאכפתיות כלפי ישראל. והוא שילם מחיר יקר, שילם מחיר יקר מאוד, ואי אפשר להתכחש לזה.
בסוף 2015 פולארד שוחרר מהכלא אחרי 30 שנה בפנים. כל מה ששמענו כאן לא עזר לו, מדינת ישראל לא הצליחה לקצר שנייה אחת מהמאסר, והוא שוחרר תחת הגבלות, נאסר עליו לעזוב את ארצות הברית, על היד שלו היה אזיק אלקטרוני, וכל הזמן ריחפה באוויר שאלה, האם ומתי הוא יעלה לישראל.
אני מעדיף שעם כל הכבוד הוא יעלה לארץ, אנחנו לא חייבים לו כלום, סליחה, הוא היה מרגל, של מדינת ישראל.
בסוף השבוע האחרון, סוף סוף ההגבלות פקעו, ופולארד גזר את הצמיד האלקטרוני מהיד שלו. החל מהשבוע הוא אדם חופשי, יכול לעלות על מטוס ולנחות כאן. יש דיבור שזה אולי יקרה בחנוכה.
יכול להיות שטקטית לא נכון לחגוג ברחובות ולעשות פה איזה קבלת פנים מאוד מאוד מפוארת, אבל אם זה מגיע לו, לדעתי על זה לא צריך להיות ספק. מגיע לו לחלוטין.
בשנות המאסר הארוכות פולארד התגרש, התחתן שוב, חזר בתשובה, ופולארד שיגיע לישראל יהיה אדם שונה ממי שנעצר בשנות ה-80. כשפולארד יגיע לארץ הוא יפגוש כאן את מי שנאבקו והתפללו למענו במשך שנים, ואפשר לקוות שהשנים הבאות יהיו אופטימיות יותר מבחינתו. הלוואי. אנחנו נסיים כאן עם כמה עדכונים חשובים. נודה לדניאל אופיר שהפיק וערך את הפרק הזה, לניר גורלי שהוא עורך העל של עוד יום, לרחל רפאלי שעיצבה את הפסקול, בעזרת אלעד זוהר, תודה רבה לכולכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים ואת כל ההסקטים של כאן, רוצו לאפליקציה שלנו או לדף של כאן הסקטים בפייסבוק. אני עקיבא נוביק, מקווה שנהנתם, שתגיעו לשיחת הסלון הבאה קצת יותר מוכנים.